שלום לכולם, לכל הצופות והצופים. נעסוק היום בנושא מאוד מיוחד, המתאים לתקופה שבה אנו נמצאים, תקופת בין המצרים ותקופת השבוע של תשעה באב המתקרב, ונעסוק בנושא של ירושלים. נושא של ירושלים הוא נושא מאוד חשוב לעם ישראל בכל הדורות. אבל אני אפתח דווקא בסיפור, מעשה, שהיה לפני כמה עשרות שנים, שנבחר הרב לאו לרב ראשי לתל אביב בפעם הראשונה. כידוע, גם היום הרב לאו שליטה הוא הרב ראשי לתל אביב, אבל באמצע הוא היה רב ראשי לישראל. והדברים נוגעים לתקופה הראשונה, ובה הוא שלח לקדי של יפו, שהם רוצים לעשות פגישה. וכמנהג אנשי דתות, לא מדברים פוליטיקה חס וחלילה, ולא מתווכחים, ולא מדברים על הטרור, אלא מדברים ענייני דת ומחשבה שהרב לאו מומחה בהם. הוא בא לפגישה עם הקדי, ואז הוא פותח בשאלה לקדי של יפו ושואל אותו, תגיד לי, לאן אתם מתפללים? לאיזה כיוון אתם פונים? מצדדים את פניכם בתפילה לאיזה כיוון? אומר לו, אנחנו לכיוון מכה מתפללים. אומר הרב לאו. והצד האחורי של הגוף שלכם, לאן פונה? הוא אומר, פונה לאלקוץ, פונה לירושלים. אז הקדי כבר למד מה שואלים, אז הוא אומר לנו, ולאן אתם היהודים מתפללים? הוא אומר לו, אנחנו מתפללים לירושלים. הוא אומר לו, מכל העולם לירושלים? כן, אפילו אחד נמצא ביפן לירושלים. אחד טס במטוס באוקיינוס השקט, שואל איפה ירושלים, מסתכל על המפה של במטוס, פונה לירושלים. טוב, אז כבר הגיע תורו של הרב לאו שוב לשאול, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, הקדי, ירושלים נזכר בקוראן? אולי נזכר? הוא אומר לו, לא, ירושלים לא נזכר בקוראן. ואז הקדי למד לשאול ושואל את הרב לאו, תגיד לי, כמה פעמים נזכר ירושלים בתנ"ך? הוא אומר לו, 656 פעמים. הוא אומר לו, איך? הוא אומר, כתוב פסוק בצפניה, בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות. אז בנרות, בגימטריה, המספר שאמרתי. באמת, מי שמסתכל רואה שירושלים נזכר קצת יותר פעמים. אז איך נתן את הגימטריה הזאת? זה כמו שאומרים, למה אוכלים קוגל בשבת? כי קוגל בגימטריה שבת. אז שואלים, כבוד הרב, איך זה יכול להיות? הרי בשבת יש שין ויש תף. זה כבר 700, וקוגל זה רק קוף, זה 100, איך זה יכול להיות? אמרו לו, אז תאכל עוד חתך קוגל. אז ירושלים נזכר בתורה יותר מ-656 פעמים. מזל אחד היה לרב לאו, שהקדי לא שאל את השאלה הבאה שאנחנו מציגים אתה בשידורנו זה. וכמה פעמים נזכר ירושלים בתורה? זה כבר לוקאוט. שאלה זו היא נושא שידורנו. ירושלים לא נזכרת בתורה אפילו פעם אחת. הייתכן, איך זה יכול להיות? ואל תשיבוני, כתוב מלך שלם, שלם זה שלם, אבל לא ירושלים. הלא דבר הוא, למה ירושלים לא נזכרת בתורה אפילו פעם אחת? זאת היא השאלה שלנו. והתשובה שתינתן בסוף השיעור היא, שירושלים לא יכולה להיות נזכרת. לא יכולה, לא שלא נזכרת, אבל מדוע? זה נסביר במשך השידור. ונתחיל בפסוקים בתורה בפרשת ראה, בה יש קריאת כיוון, נון צדי, לכיוון ירושלים. אני מתכוון לפסוקים בפרשת ראה, שבהם נאמר, כי הם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם. מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. ובהמשך הפרשה נזכר שוב הביטוי, המקום אשר יבחר השם. ואנו שואלים את עצמנו, אשר יבחר השם, אז אנחנו נשב בחיבוק ידיים, ונמתין עד שיבחר השם. זה יכול לקחת שנים, יכול לקחת יובלות, יכול לקחת דורות. איך נדע את המקום אשר יבחר השם? כבוד האב, כתוב הפסוק לשכנות, תדרשו ובאת שמה. אתם צריכים לדרוש. ובכן, באנו לשאלה, מה קובע? התערותא דלתתא, הדרישה שלנו, דרישת ציון, דרישת ירושלים, אנו צריכים להתעורר מעצמנו, למצוא את ירושלים, או אשר יבחר השם, עד שהשם יבחר. זאת שאלה מאוד עמוקה, איך לקרוא את הפסוק האחד בתורה שציינתי. הפסוק פותח אל המקום אשר יבחר השם. תחילת הפסוק אומרת אשר יבחר השם. סופו של הפסוק, לשלא תדרשו ובאת שמה. מה קודם למה? קודם השם יבחר, או קודם אנחנו נדרוש, ואחר כך השם יבחר. הפסוק הוא מציין קרונולוגיה, או כמו שכותב הרב קוק, שקודם צריכים לציין את המטרה, את הנום צדי של השאיפה, למה אנחנו שואפים להגיע. ואחר כך את הדרך, איך נגיע, על ידי לשכנות תדרשו ובאת שמה. אולי כך יש לקרוא את הפסוק. בשאלה זו, לא אני הראשון שמתלבט בה, אלא דוד המלך התלבט בה, בספר תהילים, בשיר המעלות. אנחנו קוראים בפרק קוף למד ב' שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל אונותו, את כל העינוי שעינה את נפשו, אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. איזה שבורה, איזה נדר הוא נדר. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצואי, אם אתן שנת לעיניי, לאפאפי תנומה עד, אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. את המקום שכתוב בתורה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם, מחפש אותו דוד המלך, והוא נודר שהוא לא ישן בביתו, ולא יבוא באוהל ביתו, עד שימצא את המקום. שאלת השאלה, אפשר להישבע לא לישון? אפשר להישבע לא לאכול? כמה ימים אדם יכול להיות בלי אוכל? עשו מחקרים. שאדם בלי מזון יכול להיות מספר ימים. בלי מים, גם שיעור זמן שונה. אבל בלי לישון, כתוב בגמרא, אי אפשר. הוא נרדם תוך 3 ימים. יש גם אומרים שאי אפשר להיות בשבת, בשיעור, אלא מיד נרדמים. ולכן יש בעיה לתת שיעור בשבת, בסוכות. כי מי שותן שיעור בשבת בסוכות, הישן מקיים שינה בשבת תענוג, אבל הוא ישן מחוץ לסוכה. אז מה אפשר לעשות למי שנרדם בשיעור? אבל 3 ימים בוודאי אי אפשר שלא לישון. אז זר דוד המלך אמר שהוא נשבע שלא ישן, תשובה, הוא ישן וישן, אבל לא בביתו. אם להשם אין בית, דוד המלך יהיה לו בית? לכן אומר, אם אתן שנת אף בית תנומה, אם אבוא באוהל ביתי, אם אלה על ארץ יצואי, השם אין לו בית, לא מצאתי את המקום של השם, לי יהיה מקום, הוא ישן, באיזה בוטקה, באיזה מלון, באיזו אכסניה, אבל לא יהיה לו ארמון, לא יהיה לו בית בעיר דוד, עד שימצא מקום להשם. ואיך דוד מצא באמת את המקום? ומתי הוא מצא את המקום? כתוב בגמרא, במסכת זבחים, שישב דוד ושמואל ברמה. כולם מכירים את נבי סמואל, קברו של שמואל. זה לא רחוק מהמקום שנקרא הרמה. וישבו שמואל ודוד בחייהם ברמה וחיפשו המקום להשם. ואמרו, בתנך כתוב בספר יהושע, ועלה הגבול וירד הגבול, ועלה הגבול וירד הגבול. ככה זה בכל השבטים. חוץ משבט בנימין. שבנימין נאמר בו ועלה הגבול, אבל בבנימין אין לו ירידה. אז זה מזכיר לי מה שהיו שואלים אותי שהייתי ילד קטן, תגיד לי, מה יש יותר בירושלים, עליות או ירידות? זו הייתה שאלה קשה מדי בשבילי, עליות או ירידות. אז מה, בנימין אין לו ירידה? ברור שזה מובן רוחני. בנימין אין לו ירידה, כי בנימין הוא השבט היחיד שלא השתחווה לעשיו. כל השבטים השתחוו לעשיו. בנימין היחיד שלא השתחווה לעשיו. לכן מרדכי משבט בנימין לא יכרע ולא ישתחווה. בית המקדש ראוי להיבנות בחלקו של בנימין, אמרו דוד ושמואל, שהוא לא משתחווה לגויים. ולכן אמרו לא כתובו וירד הגבול. ועוד, סמוך לחלקו של יהודה, שסנהדרין בחלקו של יהודה יושבת, ובית המקדש הוא לא רק מקום הקרבת הקורבנות, אלא גם מקום שמשם הוראה יוצאת, וזה מקום הסנהדרין. ולכן חישבו ומצאו את המקום של בית המקדש, שזה בגבול שבין יהודה ובנימין, זה בבית המקדש במקום של היום. אבל המקום מצאו אותו על פי לימוד בספר יהושע. אבל עדיין לא הקימו שם את המקדש, ואפילו לא את אבן הפינה, אלא חיכו להוראה שיתקיים בהם אשר יבחר השם. כלומר דוד קיים את המצווה לשכנו תדרשו ובאת שמה. הוא דרש וחיפש את המקום בעזרת שמואל, אבל עדיין לא קיבל את ההוראה לביצוע, לא קיבל את הפקודה, עדיין לא התקיים המקום אשר יבחר השם. רק שנים מאוחרות, בסוף ימי מלכותו של דוד, אנחנו קוראים בספר שמואל ב' על המפקד שדוד המלך פקד את יואב לספור את מספר העם, ויואב אומר, באומרו, לך מנה את ישראל ואת יהודה. אבל יואב אומר אל המלך, ויוסף השם אלוקיך אל העם כמה וכמה פעמים, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? ידע יואב שכתוב בתורה, שתישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם. אין סוף מונים את ישראל, אלא על ידי דבר אחר, אבל לא על ידי מניין, וגם שזה היה ללא צורך. ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? זה ללא צורך. שתי טענות היו ליואב. א', אין מונים אלא על ידי דבר אחר, כמו מחצית השקל, וגם צורך, מה צורך לך במפקד הזה? התוצאה של המפקד היה כמובן, כמו שכולם מכירים את ספר שמואל ב' פרק כ"ד, היה גם דוד המלך בעצמו הרגיש בכך שהוא חטא, ונתן הנביא בא אליו, גד הנביא חוזה דוד, סליחה, נותן לו שלוש אפשרויות לבחור. התבוא אליך שבע שנים בארצך, או שלושה חודשים נוסחה לפני צריך, או היות שלושת ימים דבר בארצך. ואז בא הפסוק הידוע, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד ניפלה לה ביד השם, כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה, ואז נפל מן העם ביום ההוא מהדבר 70,000 איש. בכל מלחמות ישראל, מתקופת המחתרות ועד היום, מתו כ-23, נהרגו על ידי המרצחים, כ-23,000 איש. אבל פה בזמן דוד המלך נהרגו 70,000 איש ביום אחד. ואז נאמר בתנ״ך, לשמואל ב' כ"ד וגם בדברי הימים, ויאמר למלאך המשחית בעם, הרף ידיך, ומלאך השם היה אצל גורן הערבנה היבוסי. ואז אומר דוד המלך, בראותו את המלאך המכה בעם, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה העם, אלה הצון, מה עשו? ואז הפעם הראשונה באה פקודה של נביא למלך ישראל, ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם להשם מזבח בגורן הרבנה היבוסי. זאת אומרת, הציווי למלך ישראל להקים מזבח, זה היה הפעם הראשונה בגורן הרבנה היבוסי. ואז דוד המלך קונה את הגורן מהרבנה היבוסי ב-50 שקלים, אבל בדברי הימים כתוב 600 שקלים, והגמרא מסבירה 50 שקלים לכל שבט ושבט. מה, דוד המלך לא יכול לגייס את הישרקארד שלו? מוציא את הישרקארד, מגייס אותו, ואומר לרבנה, בבקשה, תגבה. מה פתאום צריכים לגבות את הכסף מכל ישראל? עוסקים כאן במקדש, שהמקדש מיועד לכל עם ישראל, ולכל עם ישראל חלק במקדש. אין שבט שיש לו חלק יותר מחברו, ולא דוד המלך יותר ממישהו אחר. ולכן כל שבט ושנותן 50, עד שמתקבצים 600 שקלים, ואז בונה שם דוד מזבח, ויעל עולות ושלמים. מה זה שלמים? שלום עכשיו. דוד בעד שלום עכשיו. מה זה שלום עכשיו? מקריב שלמים, בית המקדש. שלמים שעושים שלום עכשיו בין ישראל לאביהם שבשמיים. באמת? מי אמר שזה עושה שלום? פסוק אומר, ויעתר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. וכך נבחרה ירושלים. אם כן, המצווה של בחירת ירושלים כאמור מופיעה בתורה בביטוי לשכנו תדרשו ובאת שמה, וגם נאמר אשר יבחר השם, שני שלבים הם. השלב המקדים לשכנו תדרשו, דוד המלך דורש עם שמואל בנויות ברמה, הוא מוצא את המקום, אבל לא די בכך, מחכים לשלב השני, אשר יבחר השם. איך התקשורת עם השם? על ידי גד הנביא. רק שגד הנביא אומר לדוד, עליה כן השם יזבח, נבחרה ירושלים. ואז אומר דוד המלך בספר תהילים את הפסוק, כי בחר השם בציון, יבח למושב לו. ומוסיף הכתוב ואומר, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביטיה. מה פירוש זאת מנוחתי עדי עד? קדושת ירושלים לא בטלה על ידי הכיבושים של נבוכדנצר, היא לא בטלה על ידי הכיבוש של טיטוס. הם כבשו ותחנו את היכל שרוף שרפת, היכל תחון תחנת. אבל קדושת ירושלים אינה בטלה לעולם. כי נבחרה ירושלים על ידי פעולותיו של דוד המלך. מסקנה, שירושלים לא יכולה להיות נזכרת בתורה אפילו פעם אחת. אם תזכר ירושלים בתורה, ביטלנו את המצווה לשכנו תדרשו ובאת שמה. ביטלנו את דרישת ציון. אי אפשר לדרוש את שלומה של ציון. והרי מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שדוד המלך יצלצל באינטרקום הפנימי של הארמון ויגיד לגד הנביא, גד הנביא, אני לא רוצה חוכמות, תגיד לי מיד איפה המקום. למה הוא צריך להתענות ולענות את נפשו, לא לישון בביתו שלושה ימים? יצווה על גד הנביא, דמך בראשך, אם אתה לא אומר לי עכשיו מהו המקום שציווה השם. הבניית המקדש איננה כספומט, לא תקתוק מספרים. דרישתה של ציון, התערותא דלתתא, היא מביאה התערותא דלעילא. ולכן דרישתה של ציון היא באמת המביאה את ההתעוררות לכך. ולכן רק על ידי דרישתה של ציון על ידי דוד נבחרה ירושלים. ובאמת עם מה מורכב השם ירושלים? ירו שלם. מה זה ירו שלם? מורכב משני חלקים. שלם, עיר שלם, אנחנו מכירים את זה. מלכי צדק מלך שלם שהיה בנו של... שחזל אומרים שזה היה שם בן נוח. אבל ירו זה לקוח מאברהם. שם אמר השם יראה לו... עשה לעולה בני, ואברהם אומר שהשם יראה ויבחר את המקום. אם כן, כבר אברהם ידע שהר המוריה הוא המקום, כמו שכותב הרמב״ם, שהמזבח אין משנים אותו ממקומו לעולם, והמזבח בו בנה אדם הראשון שיצא מן התיבה, הוא שם הקריב קורבן, ואחר כך נוח שיצא מן התיבה, הוא הקריב קורבן במזבח. ואברהם עקד את יצחק באותו מקום. אם כן, המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו. המזבח מקומו ידוע. אבל הבחירה בו לא נעשתה היום ולא נעשתה בימי אברהם. הבחירה בו נעשתה על ידי דוד. לכן אם שאלנו למה הוא נזכרת ירושלים בתורה, התשובה שירושלים לא יכולה להיות נזכרת בתורה עד שדוד המלך ידרוש את המקום, כמו שכתוב בפסוק, לשלא תדרשו ובאת שמה. ונמצא את התהליך הזה גם אצל אברהם. כאשר אברהם הולך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, העלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. כל מי שקורא את הפסוק, המשך הפסוקים, לא מוצא איפה השם אמר לו. השם אמר לו. אבל כתוב אחר כך, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים. השם כן אמר לו או לא אמר לו? אני לא מבין, אני בעל קורא ולא כתוב שהשם אמר לו. שואלים חז"ל, על כורחנו, מקרים כאלו, אי אפשר ללמוד את הפסוקים כמו שהם, זקוקים לדברי חז"ל. אמרו חז"ל לפרקי דרב אלעזר, העלה הוא שם לעולה, אמר לפניו, ריבון כל העולמים לאיזה הר? אמר לו, בכל מקום אשר תראה את כבודי עומד וממתין לך שם. ואומר לך, זהו המזבח שנאמר על אחד הערים אשר אומר אליך. אשר אומר אליך, אומר לך על זה שתראה את כבודי. ביום השלישי הגיעו להר הצופים. הגיע להר הצופים, ראה כבוד השכינה עומד על גבי הר המוריה, שנאמר ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. מה הוא ראה? ראה עמוד של אש מן הארץ עד לשמיים. אמר לי יצחק, בני, רואה אתה כלום באחד הערים האלה? אמר לו, הן. אמר לו, מה אתה רואה? אמר לו, אני רואה עמוד של אש, מן הארץ ועד לשמיים. שאל אברהם את הנערים, את ישמעאל ואליעזר, אתם רואים משהו באחד מן הערים? אמרו, אנא מה בערב? לא רואים כלום, שום דבר, לא יודעים, לא רואים. מה אתה מדבר? הבין אברהם, אמר להם אברהם, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. כשם שהחמור רואה כלום, כך אתם אינכם רואים כלום. יש ראייה בעיני אדם, ויש ראייה בעיני הרוח. אדם הדומה לחמור אינו רואה דבר. אברהם, שיש לו ראייה רוחנית, הבין שהוא ויצחק מחוברים באותו תדר. לשלם יש את הסגולה להתחבר לעמוד של אש, מן הארץ ועד לרקיע. מה זה עמוד של אש? אברהם חיבר שמיים וארץ. כמו שנאמר, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. עמוד של אש מחבר מן הארץ ועד לרקיע. ויצחק, שהיה מועמד להיות קורבן, להיות עולה תמימה, יש לו הראייה הרוחנית של גילוי שכינה. אז אברהם ראה מעצמו את גילוי השכינה. יוצא מזה שאברהם בעצמו ראה את האש של עמוד הענן מן הארץ ועד לשמיים. ואותה האש היא אש היסטורית, שהיא חוזרת לעם ישראל בחנוכת המשכן. כמו שאנחנו ראינו בפרשת שמיני, שאמר להם משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וירא לכם כבוד השם. ומה כתוב אחר כך? ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. אם כן, גם אברהם מקדים ורואה, כמו דוד המלך, אחריו, דוד המלך, אברהם היה הראשון שראה את המקום מרחוק. אחר כך כתוב, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים. אברהם רואה את המקום ראשון, כך גם דוד ראה את המקום ראשון. אם כן יוצא שיש ראייה ויש ראייה, ודוד המלך יש לו את כוח הראייה לראות את המקום אשר אמר לו האלוקים ולמצוא. לסיכום שיחתנו יאמר, דרישת ציון היא קודמת להגעה לבית המקדש. לכן בימינו אנחנו צריכים לדרוש בשלומה של ציון, לעשות את ההכנות של בניין בית המקדש, ועל ידי ההכנות האלה אנחנו אכן נוכל להגיע לבניין המקדש, כמו שחיבר רבי צבי הירש קלישר את הספר דרישת ציון, שדרישת ציון היא המביאה אותנו לבניין המקדש. אבל אני מוסיף כאן, מה יהיה לפני בניין המקדש? האם מותר לנו לפני בניין המקדש להקריב קורבנות? האם המקום של המזבח הוא קדוש עוד לפני שיבנה בית המקדש? נוכל ללמוד את זה גם מדוד המלך וגם מעזרא. דוד המלך הקריב עולות ושלמים ישר כשקידש את המקום, והרי עוד לא נבנה בית המקדש. אבל גם נוכל ללמוד את זה מעזרא הסופר ונחמיה, שהמשימה שניתנה להם בהצהרת כורש, בה נאמר בהצהרת כורש, כה אמר כורש מלך פרס, כל מלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי וכם מכל עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל. נתקיימה הצהרתו? לא יכלו. כתוב בספר עזרא, באימה עליהם מעמי הארצות. גם אז פחדו מה יגידו באום. אלא הגיע החודש השביעי, ראש שנה, ובני ישראל ישבו בערים, ויאספו עם כאיש אחד אל ירושלים, ויקום יהושע בן יהוצדק, ואחיו הכהנים, זרואל בן שלתיאל, ויבנו את מזבח אלוקי ישראל, עולות עליו עולות, כמו שהאיש האלוקים. בנו מזבח וקריבו עליו עולות. ומה עם בית המקדש? לא יכלו לבנות. במה עליהם מעמי הארצות? הם בונים מזבח. הם מפחדים מעמי הארצות. האם מותר להקים מזבח לפני שיש מקדש? איך זה מותר? תשובה. כמו שהקדמנו. פסוק אומר, ויהיו עיניי וליבי שם כל הימים. ודוד המלך בתהילים אומר, זאת מנוחתי עדי עד, פה ישב כי הביטיה. לומד מכאן הרמב״ם, שקדושת המקדש נתקדשה לעולם. וכיוון שקדושה קיימת לעולם, זה כמו שקיים בית המקדש. והראיה בספר עזרא כתוב שכל הקהל בא לבית האלוקים אשר בירושלים. בית האלוקים לא קיים, אבל הקדושה קיימת. אותה הקדושה שראה אברהם, עמוד של אש מן הארץ ועד לרקיע, אותה קדושה ייסד אותה דוד המלך, ושלמה בנו זכה לבנות בית המקדש, ואותה קדושה הרי היא קיימת לעולם, כמו שאמרו חז"ל, שכינה לא זזה מהמקום של המקדש. ולכן גם היום, נפסק בגמרא במסכת שבועות וגם ברמב״ם, מקריבין אף על פי שאין בית. זאת אומרת, אפשר להקריב קורבנות אפילו שאין בית. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לקיים את הפסוק, לשכנות תדרשו ובאת שמה, ולבנות בית המקדש ולהקריב בו קורבנותיו בתוכו. שבת שלום.